ללכת לשיעורי אזרחות, כדי שאני אוכל לשבת לכתוב ספרים עוד פעם. I would do that, אבל אני כבר לא בגיל של שיעורי אזרחות. לא תודה, אני לא בעונש. אני את שיעורי
אזרחות שלי. אני עושה תואר בשיעורי אזרחות.
אני את שיעורי אזרחות שלי סיימתי, יש לי תעודת בגרות שמוכיחה את זה. די. אין לי זמן עכשיו.
בקיצור, שלום לכם.
לכולם.
ברוכים הבאים, שמעתם את הרנט של שיעורי אזרחות. אנחנו מקליטות היום פרק עם יואב שיושב פה בינתיים בשקט. יש לנו גם ברקע פה עוד קסניה ועדן שיהיו בשקט.
נכון.
כי זה אחרת יהיה עינוי לערוך את הפרק הזה שאנחנו פה חמישה אנשים.
אנחנו פרק, פעם ראשונה פרק עם קהל, ממש קהל.
אנחנו ממש פרק עם קהל. אז אם לעדן או קסניה יש הערות בהצבעה בבקשה. כי אחרת אני, זה יהיה בלתי אפשרי לערוך את זה, אני לא בעונש, ויש לי גם עבודות הגשה לכתוב.
בבקשה.
אני לא מצליחה בכיתה.
אין שקט.
הצלצול הוא בשבילנו.
כן. אז כן, יואב, תציג את עצמך.
כן.
אז שלום לכולם, אני יואב ואני חובב היסטוריה. אני לא היסטוריון, אני לא למדתי היסטוריה באופן פורמלי, אני סך הכל חנון של היסטוריה, לא מתיימר להיות יותר מזה. ואני באתי לדבר על מלחמת וייטנאם.
אנחנו דיברנו על זה שנעשה את הפרק הזה, אני חושבת עוד לפני שטסתי לאיסלנד, באתי להגיד קוריאה, אבל זה היה לפני יותר מדי שנים וזה תקוע לי בראש עכשיו, אבל לפני איסלנד, בהצבעה, קסניה.
אני מחכה לתגובה שלכם, חכו שתשמעו מלחמת וייטנאם, אני בכיתי מצחוק.
אוקיי.
יש לו חוברת.
בסדר, כולנו עושים תחקיר, אנחנו אנשים רציניים, לא כמוך. אבל אנחנו דיברנו על הפרק הזה לפני הרבה מאוד זמן, ואני שמחה שסוף סוף אנחנו עושים את זה. אני חושבת שדיברנו עליו עוד בדצמבר, שמתישהו במרץ יואב יבוא לעשות פרק על מלחמת וייטנאם, והנה הגיענו.
הגיענו עד הלום.
סוף אפריל.
סוף אפריל, בסדר.
מה זה חודשיים בין חברים?
עשינו קצת רקע על ההיסטוריה של יפן, ששמעתי שלא יואב יש מה להגיד על זה, אבל נדבר על זה אחר כך. עשינו פרק על קוריאה שיואב עוד לא שמע כי הוא הוקלט ממש עכשיו.
כן, לפני 5 דקות בערך, סיימנו להקליט אותו.
ועכשיו כשאנחנו יודעים מה קרה באסיה בתקופה הזאת פלוס מינוס.
בואו נשמע על מה קרה באסיה בתקופה הזאת פלוס מינוס.
בבקשה.
אז מלחמת וייטנאם היא עבור הרבה מאוד אנשים מהדור שלנו איזה משהו לא ברור כזה שקרה אי שם בשנות ה-60 או ה-70. שבה האמריקאים החליטו שממש בא להם על טיול בווייטנאם, ומתו הרבה מאוד אנשים, ועשו המון המון סרטים עם מוזיקה ממש ממש טובה, שרובנו לא ראינו.
כן.
ולא לגמרי ברור לנו מה זה הדבר הזה, ולמה זה קרה, ולמה זה צריך בכלל לעניין אותנו.
איך אנחנו בישראל יודעים שהייתה מלחמת וייטנאם? כשאנשים בסרטים אמריקאים עושים כזה, when I was in Vietnam,
כן,
וזה,
בדיוק.
או מימים, זה מה שאנחנו יודעים.
או מימים, פלשבקים מווייטנאם.
בדיוק.
כן, שההומלס ברחוב לובש מעיל שהיה פעם חלק ממדים.
כן, בדיוק כזה.
כן, זה.
אז אחת הסיבות שאנחנו פשוט לא כל כך יודעים על מלחמת וייטנאם זה שבתקופה הזאת היה לנו הישראלים הרבה מאוד דברים אחרים שהעסיקו אותנו, כמו ששת הימים, יום כיפור, הערבים והסורים על הגדרות וכו'.
כן, מלא יום ספורט.
בקטנה.
בקטנה.
כן. היה לנו את הבעיות שלנו.
כן.
אז מלחמת וייטנאם הייתה לא רק מלחמה מאוד מאוד עקובה מדם שנמשכה 20 שנה מ-1955 עד 1975 לפי המבטים המופתעים. אני רואה ש...
לא ידעתי שהייתה 20 שנה.
בקטנה, מה?
והובילה למותם של בין 1.3 ל-3.4 מיליון אנשים. הערכות
גסות,
כן.
וואו.
בקטנה.
היא גם הייתה בעצם סוג של נקודה...
לא אמרנו פרק מצחיק.
נגיע לשם.
אנשים מתים זה מצחיק. סתם לא.
תלוי איזה אנשים.
תלוי איזה אנשים.
ליצנים נגיד.
אוקיי.
Moving on.
Moving on. אז מלחמת וייטנאם הייתה בעצם גם סוג של נקודת מפנה היסטורית, בצורה שארצות הברית והמערב בכלל תפסו את כל הקונספט הזה של מלחמה, ואת כל הקונספט של יחסי כוחות בין מעצמות עולמיות, אימתניות.
הם לא היו אמורים להבין את זה אחרי מלחמת העולם הראשונה והשנייה?
לא, כי במלחמת העולם הראשונה והשנייה, אז היו מדינות גדולות שהרביצו אחת לשנייה, וזה היה כזה, אוקיי, יש לנו מיליון חיילים מול 1.2 מיליון חיילים, הפגזנו אחד את השני בארטילריה איזה שנתיים, עכשיו אנחנו יורים אחד בשני, ככה נראית מלחמה. מדים, קווים. לוגיסטיקה, מפעלים וכולי וכולי וכולי. מלחמת וייטנאם הייתה בעצם מצב שבו דוד נעמד מול גוליאט. גוליאט הרביץ לו במשך 10 שנים, ואז נמאס לו להרביץ לו, אז הוא הלך הביתה כי נשברה לו היד.
אוקיי, מקסים, מקסים.
נהדר.
הדבר הזה גם בעצם שבר מאוד את האמון של האזרח האמריקאי הממוצע בממשלה שלו. אנחנו היום סוג של לוקחים כמובן מאליו את זה שהאמריקאים מלאים בקונספירציות ולא מאמינים לממשלה שלהם.
כן.
אבל אם אנחנו עכשיו ניכנס למכונת זמן ונצא אי שם בשנות ה-50, אז האמריקאים הממוצע סומך על הממשלה שלו. ברור, הממשלה שלו היא דואגת לו.
נכון.
הם אנשים טובים, הם good old Americans. מאיפה הגיע המשבר אמון הזה? מווייטנאם.
גם היה להם את... ווטרגייט קראו לזה, שזה היה גם...
כן, ווטרגייט, ניקסון,
למרות שאני לא בקיאה.
אותה תקופה.
אני רק יודעת שזה דבר שקיים.
אנחנו נגיע לזה.
טם טם טם.
השם ניקסון עוד יעלה פה כמה פעמים.
קונספירציה.
אז עשיתי עכשיו קצת תיאבון בנוגע ללמה וייטנאם זה מעניין. בלי יותר מדי ספוילרים.
אוקיי. נחלטים
התופן. הוייטנאם הם נצחים בסוף.
אני בחיים. אפשר להמשיך, הוייטנאם הם נצחו בסוף?
הוייטנאם הם נצחו בסוף.
כל הכבוד לך.
בלי ספוילרים. אז בואו נבין בעצם מאיפה כל הסיפור הזה התחיל. כל הסיפור הזה התחיל מצרפת.
למה היא אשמה בהכל?
היא תמיד אשמה בהכל.
כל הכבוד לצרפתים.
במאה ה-17.
קרוב.
מה?
קרוב, מה?
במאה ה-17, צרפת התחילה לשלוח סוחרים ומיסיונרים לאזור של וייטנאם, שהיה בעצם מחולק באותה תקופה למלא ממלכות קטנות. ובהתחלה הכל היה סבבה. המיסיונרים דווקא התקבלו בזרועות פתוחות. המלך הווייטנאם, הקיסר הווייטנאמי, היה סבבה לגמרי. הוא מאוד העריך את המסחר. והוא אפילו מאוד העריך את העזרה הצרפתית, הכלכלית והצבאית, במאמצי ההתפשטות של האימפריה שלו למה שהיום זה בעצם וייטנאם, ואפילו עד קצה חצי האי, בעצם על פני כל מרחב חצי האי ההודו-סיני, אינדושין בצרפתית.
אינדושין, אוקיי.
אינדושין, כן.
אוקיי.
נייטיב פרנץ'.
ששם נמצאת וייטנאם כיום.
כאילו בגדול הכל התחיל יפה.
הכל התחיל יפה, והכוחות הצרפתיים אפילו סייעו לאותו המלך לדכא מלחמת אזרחים, שפרצה ב-1787, אנחנו מדברים כבר על שלהי המאה ה-18, אחרי 100 שנים של יחסים בין הצרפתים לווייטנאמים.
כל הכבוד.
חברים טובים.
לא כמו הבלגים בקונגו.
אחרי שהצרפתים באו ונלחמו בשירות הווייטנאמי משהו כמו 15 שנה, היחסים כמובן התחילו להידרדר.
כמו שזה תמיד קורה.
כמו כן. שזה תמיד. אנחנו עכשיו בתחילת המאה ה-19. המאה הכי שווה, המאה הכי קולוניאליסטית. האירופאים מתחילים
בגלל
להגיד.
בגלל זה הכי שווה.
זה נחמד שכאילו יש לנו את הקשרים האלה עם כל העמים מסביב לעולם. איך אנחנו עושים מזה כסף והשפעה ומתחרים אחד בשני? והווייטנאמים התחילו לעשות פרצופים על המיסיונרים הקתולים, בגלל שהעלייה של הנצרות בווייטנאם גרמה לחוסר יציבות, לכל מיני חיכוכים על בסיס דתי.
הנוצרים יעשו את זה. זה ידעו דת.
כן. איך אמרנו בפרק בקינגים? תביאו מתנות שוות יותר, לא נצרות.
בדיוק. בדיוק.
וכל זה הסלים בעצם עד שבמאה ה-18 המלך הווייטנאמי, הקיסר, החליט שהוא מסלק את המיסיונרים. לנפוליאון זה לא בא בטוב. לא הנפוליאון, אלא נפוליאון השלישי שהיה האחיין הפחות מוצלח של הנפוליאון.
אוקיי.
כן, עדן, היה כמה נפוליאונים.
אגב, נפוליאון השלישי הוא דמות מאוד מעניינת, אני מאוד מציע אותו כנושא לפרק. בזכותו יש גרמניה. לא צרפת, גרמניה.
אני ארשום לעצמי באנשי
הצולה. באנשי הצולה, שקסניה עדיין מחכה לזה. עדן בהצבעה.
פולי באה לחנך את עדן תוך כדי הפרק. כמו שצריך.
אז נפוליאון שלח חיל משלוח וכבש את העיר הדרומית סייגון. והצים, באמת בעצם העמיד שם קולוניה צרפתית אינדושין.
אוקיי, אוקיי.
והקולוניה הצרפתית הזאת הייתה תחת שלטון צרפתי של אגרופי ברזל ודיכוי פוליטי, כמובן, כמו שהבריטים עשו בהודו.
כן, כן, כמו שהם אוהבים.
כמו שהבלגים עשו בקונגו עד 1960, לא מדברים על זה?
לא מדברים על זה.
אנחנו מתישהו, כשנרצה לדכא אתכם, נעשה פרק על קונגו.
כן. תקשיבו, אם אתם נוסעות פרק על קונגו, אז צריך פה לא כאילו מים ויין, צריך וויסקי.
כן.
מחזירים את לאב?
לא, אנחנו נשלב ביחד, נעשה פרק על קונגו, וביחד גם על World Fairs, שהם היו מביאים כל מיני אנשים בתור גני חיות של בני אדם. כן, עדן? זה הונג קונג, עדן. זה הונג קונג. הונג קונג זה עיר בסין.
למקרה ולא שמעתם, עדן שאלה אם קונגו זאת עיר בסין. ואנחנו פה בשביל להשכיל אותה. היא בת 16, יש לו עוד הרבה זמן ללמוד.
למי שאתה, עדן גם בלונדינית.
היי, יש לי את הציונים הכי גבוהים בהיסטוריה בכיתה.
ילדה גדולה.
כל הכבוד. בוא נהיה מדוקאים מווייטנאם.
כן. אז נדלג עכשיו על 100 שנה של זוועות הקולוניאליזם.
למה זוועות? היה כיף.
היה מאוד כיף.
נהננו.
אנחנו למדנו על זה גם בפרקים הקודמים. איך היה כיף בקוריאה. כמה כיף היה בקולוניאליזם הקוריאני.
נכון.
יפן עשו עליהם.
יפה שהזכרתם את יפן.
אני ידעתי שהם יהיו קשורים.
קרה איזה משהו קטן ושולי אי שם בשנות ה-40, מלחמת העולם השנייה.
בקטנה.
וצרפת, שעד לפני פרוץ המלחמה נחשבה למעצמה הצבאית מספר אחד בעולם.
כן.
שלא לדבר על אירופה. הצבא הכי גדול, הכי הרבה טנקים, הכי הרבה ציוד. הם ניצחו במלחמת העולם הראשונה. הם היו the best of the best.
ברור.
הגרמנים קיפלו אותם תוך כמה שבועות.
well.
ואז נוצר המצב המאוד מאוד מעניין, שיש טכנית מדינה צרפתית, שכפופה לגחמות של הגרמנים, ולגרמנים יש את הבעלי ברית האלה באסיה. היפנים.
חמודים.
ואז...
היו מאוד חמודים בתקופה הזאת.
היפנים באו לגרמנים, אמרו, היי, תקשיבו, אנחנו מקימים פה סוג של אימפריה במזרח. לכל האירופאים יש פה כל מיני דברים, אנחנו הולכים כאילו לפלוש ולקחת את מה של הבריטים ושל ההולנדים וזה.
כן.
הצרפתים הם סוג של הביט שלכם, אז פשוט תגידו להם שיביאו לנו.
As easy as that.
וזה מה שהיה.
כן. נהדר. למה לעבוד קשה? אם אפשר פשוט לבקש.
כן. נכון. וזה בהסכמה.
בהסכמה.
לא של הווייטנאמים, מן הסתם, שסבלו מכל הסיפור הזה, עוד יותר ממה שהם סבלו
את מי מעניינים הווייטנאמים?
נגיע לזה.
בשביל זה התכנסת פה היום.
אז... 1940, אינדושין הופכת לחלק מהאימפריה היפנית. היפנים באים ואומרים, אנחנו עכשיו סילקנו את הקולוניאליזם האירופאי, אנחנו נדאג לכולם, אנחנו נקים פה סגסוג הדדי אסיאתי.
We came to liberate you, don't resist.
תחת הקיסר היפני.
ברור.
תביאו. מה להביא? הכל.
בגדול, כן. אז זה יפה.
ולכמה וייטנאמים, זה לא כל כך הסתדר, זה לא כל כך בא בטוב.
הם לא אהבו את זה.
אז היה שם בחור בשם הו צ'י מין. מי שטייל קצת בווייטנאם אולי שמע על עיר שנמצאת על שמו. נדבר על זה, בלי ספוילרים. והוא החליט שהוא מאוד מאוד אוהב קומוניזם, והוא מאוד מאוד אוהב להיות וייטנאמי.
למה הם כולם אוהבים קומוניזם? מה נסגר?
כי הקומוניזם משחרר אותם מעול הקולוניאליזם הקפיטליסטי.
כי
כל מטרת הקולוניאליזם זה להוציא אושר מידי הפועלים המדוכאים של העולם, והקולוניאליזם בא להציל אותם.
גם תחשבי שהם הרבה מהם היו כאילו בוייד מאוד נזירי וחיי דלות וכאלה. זה גם מה שאמרנו על קוריאה, שהם כאילו באו בקטע של אנחנו באים מהדלות ואנחנו אנשים צנועים ואנחנו נזירים ואנחנו לא צריכים את כל הכסף הזה. מה אני צריכה בכסף הזה עכשיו?
או שוק חופשי.
או שוק חופשי.
או בחירות.
כן. ראינו למה שוק חופשי מוביל. הוא מביא לזה שצרפתים באים באופן חופשי ולוקחים כל מה שיש בשוק.
שוק חופשי.
בבקשה.
אז הו צ'י מין החליט להקים ארגון לשחרור וייטנאם. קרא לארגון הזה הווייט מין.
אוקיי.
וה-CIA אמרו, טוב, לא, זה לא היה עדיין ה-CIA, אבל מה שלימים יהפוך ל-CIA, אמרו, וואלה, הוא נלחם ביפנים, הוא אחלה גבר, אנחנו...
הוא משלנו.
הוא משלנו, אנחנו ניתן להם הכשרה ונשק, והם ינהלו מלחמת גרילה נגד היפנים.
נהדר. מישהו צריך היה לעשות את זה.
מישהו היה צריך לעשות את זה, ובאמת נלחמו ביפנים עד 45.
פתאום קומוניזם לא מפריע להם, לאמריקאים.
אז זהו, בהתחשב בעובדה שכאילו במלחמת העולם השנייה היה סוג של מיתוג מחדש של יוזף סטלין כהדוד ג'ו שעוזר לנו להילחם בנאצים.
איזה כיף.
כן, כן, אני רואה פה מבטים מופתעים בקהל. אז כשצריך כל אחד הוא חבר.
ברור,
ברור, בטח.
אמריקה.
אז הווייטמין התבססו בעיקר באזורים הכפריים ובג'ונגלים. וייטנאם, למי שלא מכיר, זה מדינה עם כמה ערים גדולות, ופשוט המון 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 אזורים כפריים וג'ונגלים מאוד מאוד עבותים, שזה שטח מושלם ללוחמי גרילה, שלא יכולים כמובן להתעמת עם הצבא היפני בשדה פתוח, אבל יכולים לזנב בו, יכולים לעשות לו את המוות עם מערבים, חבלה, כל הדברים הטובים האלה. ועם נפילת האימפריה היפנית והשאיפות היפניות ב-1945, עם שתי פצצות אטום.
היה אטום.
היה אטום. קרה.
אז תמה המלחמה, והצרפתים חזרו לאינדושין, ואמרו, טוב, זה שלנו עדיין, זה תמיד היה שלנו, היפנים לקחו את זה, לא ברשות.
השאילו בהסכמה.
השאילו בהסכמה, אבל מי שהסכים היה פשיסט וביץ' של הגרמנים, אז לא מדברים עליו יותר.
כן. זה לא הסכמה אמיתית עכשיו.
אז כל זה חוזר אלינו. הווייטמינים, תודה רבה לכם על העבודה, בבקשה תתפרקו מהנשק ולכו הביתה.
הם לא אהבו את הרעיון.
הם לא אהבו את הרעיון. הם היו קומוניסטים, הם היו לאומנים וייטנאמים, הם רצו שתהיה מדינה...
זה נקרא פטריוטים.
פטריוטים, כן.
זה נקרא פטריוטים.
הם היו פטריוטים, והם אמרו לצרפתים ללכת לחפש. עכשיו, לצרפתים היה הרבה מה להוכיח. צרפת, כמו שאמרתי, לפני מלחמת העולם השנייה נחשבה כהמעצמה הצבאית בעולם. הגרמנים קיפלו אותם ככה.
כבר לא. עכשיו כבר לא.
והצרפתים נמאס להם שמכינים עליהם מימים עם דגל לבן.
בדיוק, אז הצרפתים רצו להוכיח לכל העולם שעדיין יש להם את זה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים שרירים על איזה קולוניה נידחת אי שם באסיה.
אנחנו נראה להם מה זה.
ואנחנו נראה להם מה זה, ונראה להם שהם לא יגידו לנו.
נשים גדולות וצמחיות.
נכון.
כל זה בעצם התחיל את מלחמת אינדושין הראשונה.
אוקיי.
לא ידעתי שהיה דבר כזה בעולם הגדול.
נכון.
מלחמת וייטנאם...
להסכים, להסכים.
מלחמת וייטנאם למעשה, טכנית, זה מלחמת אינדושין השנייה.
אוקיי.
בשביל שתהיה שנייה בדרך כלל יש ראשונה.
צריך, כן.
צריך.
וואלה.
לא הכל זה סטאר וורס שמתחיל בפרק 4.
וחוזר אחורה.
וחוזר אחורה, בדרך כלל מתחילים באחד.
כן, בדרך כלל. רצוי.
אז הווייטנאמים אמרו, טוב, קודם הפטרון שלנו היה CIA, עכשיו אין לנו פטרון, אנחנו צריכים איפשהו להביא נשק, הכשרה, איכשהו להילחם בצרפתים.
חסות. ספונסר.
חסות.
למי הם פנו? לרוסיה?
לסין.
This war is
close enough.
הסינים בדיוק ניצחו, הקומוניסטים הסינים, יש לדייק, בדיוק ניצחו במלחמת אזרחים.
כן.
והעיפו את המפלגה של צ'אנג קאי שק, לאי קטן בשם וייטנאם, אולי נשמע מוכר לאנשים מסוימים.
כן.
ועכשיו היה להם מלא נשק ומלא אנשים מאומנים, ואת השאיפה להפיץ את המהפכה הקומוניסטית בכל רחבי העולם ואסיה.
Of course.
This war is sponsored by
China. China. אז הם הפכו לספונסרים החדשים של הווייטמין, והווייטמין המשיכו לנהל בעצם את אותה מלחמת גרילה שהם ניהלו מול היפנים, רק מול הצרפתים.
כל הכבוד.
אני יכול להישבע שכאילו היפנים והצרפתים עשו איזה תחרות ביניהם, מי יכול להיות פחות פופולרי בווייטנאם. כאילו אם...
Who does it better?
אם היינו שואלים איזה וייטנאמי ממוצע באותה תקופה את מי הוא שונא יותר, את היפנים או את הצרפתים, הוא פשוט היה עונה כן.
כמו הלקוחות שלי.
אתה רוצה את זה או את זה?
כן.
אז המלחמה נמשכה. ונמשכה ונמשכה. ולצרפתים באיזשהו מקום נשבר מזה.
כן.
הם אמרו, אנחנו באנו לפה כדי לעשות שרירים, ובינתיים כל פעם שאנחנו מגלגלים את הטנקים שלנו קדימה, הם פשוט נעלמים לתוך הג'ונגל. איך אנחנו אומרים להילחם בהם ככה? אנחנו רוצים שהם יצאו מהג'ונגל, אנחנו רוצים שהם יעמדו כולם בשורה מולנו, כדי שנוכל להפגיז להם את האימא.
תהיו לך מדהים, ורגע תעשו פה שורה.
כן, אבל הווייטנאמים פחות רצו לצאת מהג'ונגל.
כן.
נחמד להם, כיף להם שם, הם פרטיזנים עכשיו.
אז, אז לא היפנים. קרוב, הצרפתים...
כמעט אותו דבר.
כמעט אותו דבר.
צרפפנים.
הצרפתים אמרו, אוקיי, אם אתם לא יוצאים מהג'ונגל, אנחנו נבוא לג'ונגל. מה שאנחנו נעשה זה אנחנו ניקח מלא כוחות, ואנחנו ניקח את הכוחות האלה לתוך נקודה אחת בג'ונגל, נקים שורה של מבצרים. את המבצרים האלה, שהם עמוק בתוך הג'ונגל, ואי אפשר להסיע לשם מסעיות, אנחנו נספק אותם מבחינת הספקה ותחמושת מהאוויר. אנחנו נבנה מנחת מטוסים, ואנחנו בעצם נתבצר שם בתוך הטריטוריה של הגרילות, ונראה להם מה זה. שהם לא יוצאים מהג'ונגל ועושים לנו בעיות, אנחנו נכנסים לג'ונגל ועושים
לנו בעיות.
ועושים משם מנחת.
למה לא לקרות את כל הג'ונגל?
זה הרבה עבודה.
כן.
האמריקאים ניסו.
ומצלני טיוס.
נכון. למי יש זמן? את באת לנצח מלחמה, את לא באה לעשות פה עיצוב פנים מחדש.
אוקיי, סבבה, סליחה.
כן, וגם כאילו, צרפתים.
מצלנים.
אז מה שהם עשו זה ב-1954, באמת, לקחו את הכוחות שלהם, התבצרו בג'ונגל, ושמו שם את המנחת שלהם, ועשו, אוקיי, עכשיו הווייטנאמים חייבים או לבוא ולסלק אותנו, או שאנחנו יושבים פה בתוך הג'ונגל ולא מאפשרים לאספקה מסין להגיע.
אה, נהדר.
עד שכולכם תמותו.
עד שכולכם תמותו.
כן.
שתי אופציות לא נחמדות.
לא.
וייטנאמים היה גנרל בשם דזיאפ.
אוקיי.
איזה יפה הוא אומר שמות, תראי איזה יופי.
לא כמונו.
לא, ממש לא כמונו.
הוא בא מוכן מהבית.
כן, הוא התאמן.
כן, השם הפרופר שלו הרבה יותר ארוך, השם משפחה שלו זה דזיאפ, ואלוהים יעזור לי עם השמות הווייטנאמים.
לא צריך, לא בכוח.
אז הגנרל דזיאפ עשה משהו שהצרפתים לא כל כך ציפו לו. הצרפתים חשבו טוב, אנחנו באמצע הג'ונגל, הדרך היחידה להביא פה ציוד כבד זה מהאוויר. הווייטנאמים לא יכולים להפגיז אותם בארטילריה, מאיפה הם יביאו ארטילריה, הם לא יכולים לראות במטוסים שלנו, מאיפה הם יביאו תותחי נון מם. זיה פירק את הארטילריה שלו.
בנה אותו מחדש.
אמר, בדיוק, הוא אמר לכל בן אדם, תקשיב, אתה סוחב את החתיכה הזאת, אתה סוחב את החתיכה הזאת, ופשוט העלה את הארטילריה שלו לתוך הר, שהשקיף על האזור שבו הצרפתים התבצרו.
ואז התחיל לרסס אותה מלמעלה?
עוד לא. מה שהוא עשה, זהו מיקם את הכוחות שלו במדרון בצד השני של ההר בעצם, מהצרפתים, ואז התחיל לחפור. חפר דרך ההר, כך שהיו לו עמדות מבוצרות בעצם בתוך ההר.
כל הכבוד.
הכניס את הארטילריה שלו לשם והתחיל להפגיז תאים עם אימא של הצרפתים.
כל הכבוד לו. הוא בנה לגו של ארטילריה.
כן, איזה
איש כזה. והתחיל לשחק.
עכשיו, לא רק ארטילריה, נדמה באותה תקופה, אנחנו מדברים הרי על 54, לא מדובר בטילי כתף שכל אחד יכול לסחוב. צריך תותחי נונמם, זה גדול, זה כבד, הצרפתים היו בטוחים שאין סיכוי שהווייטנאמים מביאים את זה דרך הג'ונגל. הצרפתים נשענו על ההנחה הזאת בשביל שהם יוכלו להביא אספקה לכוחות של עצמם. ברגע שהמטוסים התחילו ליפול, הם הבינו שהם תקועים בג'ונגל ללא אספקה. הכישלון הצרפתי הצבאי היה כל כך קולוסלי, שהצרפתים נכנעו. וזה היה
לצבא של איכרים.
לצבא של איכרים שסוחבים תותחים מפורקים על הגב, חופרים דרך הר, מרכיבים את התותחים מחדש, מזיזים אותם ככה שהקנה שלהם יוצא מהצד של ההר, ואז יורים על הצרפתים.
שימה מחוץ לקופסה.
ואז האמריקאים חשבו, זה רעיון טוב, בוא נעשה את זה גם.
עוד לא. לפני זה היה להם רעיון עוד יותר טוב.
יש לנו פה בעצם,
וזהו מה שאנחנו מסתכלים עליה בתור דוגמה.
מה, צרפת? חס וחלילה.
לא, 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 אמריקה.
חס וחלילה.
ערב הברית.
תימן.
תראה, תכלס כרגע אני בצד הווייטנאמי, אני לא יודעת מה איתכם. הם חושבים מחוץ לקופסה, הם כזה A for effort. כן. כל הכבוד להם.
ג'ונגל.
שמח בג'ונגל. ג'ונגל זה כיף. לא לכולם.
לא.
בטח לא לנו.
לא, יש שם מטושים, אני פחות.
מלאריה.
מלאריה. השירותים הם בחוץ. כאילו...
כל מדינה שהשירותים בה בחוץ.
כן, אני לא...
תראו, כגבר, זה לא סוף העולם שהשירותים בחוץ.
בשביל גבר כל השירותים הם בחוץ.
כל העולם משתנה.
כן.
פריבילגיות של הפטריארכיה. כל השתין על העולם.
ליטרלי.
הצרפתים התקפלו. וצריך עכשיו לעשות איזה אמנה. אמנה בינלאומית שתסיים את המלחמה. תקבע בעצם מה הסטטוס של אינדושין. האם יש שם את הקומוניסטים בשלטון, את המדינת חסות של הצרפתים, או איזה משהו אחר. אז בג'נבה, איפה שכל הצדדים התכנסו בשביל לכתוב את האמנה הזאת, מישהו העלה את הרעיון הגאוני, של פשוט לחלק את וייטנאם לצפון ודרום, על פני קו הרוחב ה-17 במפה, שהצפון הוא קומוניסטי, הדרום הוא קפיטליסטי.
אני רואה פה פאטר.
ואחרי שנתיים, כל הווייטנאמים יצביעו על איזה ממשלה עדיפה להם. אתם רואות פה פאטרן, כי זה בדיוק מה שהם עשו בקוריאה.
כן, כן, כן. דיברנו על זה.
ובקוריאה זה עבד כל כך טוב שהייתה מלחמת קוריאה 3 שנים.
כן.
זה עבד מעולה, אנחנו רואים עד כמה הקוריאות מאוחדות ושמחות עד עכשיו.
וכיף להם.
גם אמרנו, זה כמו כאילו פקיסטן, שהם פשוט חילקו קו באמצע, אמרו, תסתדרו.
כן.
No kids play.
את מבינה אבל שהפטרן פה זה פשוט שכל המערביים הפריבילגיים האלה מחליטים מה הם עושים במדינות אסיה. הם אומרים, טוב, נשים פה איזה קו ותסתדרו, ואז יש בלגן.
זה מה שהם גם עשו במזרח התיכון.
כן, סייקס פיקו.
אני מצייר פה קו במזרח התיכון, עכשיו יש ממלכת ירדן. תסתדרו.
גם זה אשמת הצרפתים. זה הכל אשמת הצרפתים.
אז אנחנו מאשימים את הבריטים סתם, אתה אומר.
גם את הבריטים.
אז אולי אנחנו צריכים לעשות הפוך על הפוך. לעשות קולוניה עכשיו מצרפת ומבריטניה, ולשים להם קו באמצע ולהגיד להם תסתדרו.
גם כן, שם, כן.
א', כל גם שם הם עשו קו באמצע באיזשהו שלב, ואמרו פה זה סקוטלנד, פה זה ווילס, אנחנו מאוחדים עכשיו, ועד עכשיו יש מכות. פה זה צפון אירלנד, שם בכלל גוונו.
נמצא לך פריימרק אחר, יש אורבניקה.
עדן, יש פריימרק בעוד מדינות.
נחליף את הפריימרק בפרימור. שיפור.
בכל מקרה, היה שמח.
אז היה שמח, ואז הם החליטו לעשות החלוקה המטומטמת הזאת. סליחה, מוצלחת, מוצלחת. אין שום סיכוי שזה ישתבש.
מוצלחת כמו בקוריאה.
ובצפון הייתה באמת מדינה קומוניסטית, תחת הו צ'י מין. ובדרום הייתה מדינה קפיטליסטית, תחת הקיסר לשעבר של וייטנאם, בחור בשם באו דאי. עכשיו, באו דאי שלט במדינה רק על הנייר. בפועל, הווייטמין עדיין היו בכל האזורים הכפריים, בדרום וייטנאם, והערים היו תחת שליטה של ארגוני פשיעה שפשוט שיחדו את הממשלה של באו דאי כדי לנהל את הערים ולעשות מלא כסף מהימורים וזנות.
איזה כיף. אנחנו כל כך אוהבים הימורים וזנות.
זה נשמע כמו הספר שלי, בואו נשנה נושא. נקסט.
ובאו דאי, בינתיים, בילה את רוב זמנו כראש המדינה, במועדוני לילה בפריז.
כמו שצריך.
חי את החיים.
כן. כמו הוא מגלת עצמו להוואי.
כמו, כן, כמו איסנגמן. מגלת עצמו להוואי. עשה שם נופש במקום שהתפסו אותו על שחיתות. וחי את החיים שלו.
כן, בהוואי.
בהוואי. אנחנו גם עושים גלות בהוואי.
כן. עכשיו, לבאו דאי היה ראש ממשלה. שהוא בעצם היה אחרי על האשכרה לנהל את וייטנאם.
כי הוא עסוק עכשיו בקזינו בפריז.
בפריז, בדיוק.
כן.
שלא הפריעו לו.
והוא בבאו דאי אמר לו, תקשיב, האלה משחדים אותנו, ארגוני פשיעה, אל תיגע בהם. ואז ראש הממשלה לקח את הצבא, נכנס בה עם אמא שלהם.
בעיה.
ואחרי שהוא השתלט על הערים, הוא בעצם העמיד משאל עם, ושאל את העם, בדרום וייטנאם, האם הם מעדיפים להיות רפובליקה, תחתיו, רמז רמז כדאי לכם לעשות את זה, או להמשיך את השלטון של באו דאי. באופן מאוד מאוד לא מפתיע, הוא זכה עם 88% מהקולות.
מפתיע.
וואו, את ראית את זה מגיע?
בכלל לא. וה-12% הנותרים לא ידעו איפה הם עד היום.
כן.
וזה בעצם היה הסוף של השלטון של באו דאי, וההתחלה של השלטון.
אבל זה טוב בשבילו, יש לו עכשיו הרבה יותר זמן לטייל בפריז.
תכלס.
בלי שיציקו לו.
בדיוק, מה הוא צריך עכשיו את כל הווייטנאמים האלה?
את כל המדינה הזאת על הראש.
כן.
כן. כן.
אז זה בעצם היה ההתחלה של השלטון של הנשיא נו דין דיאם.
אוקיי.
אנחנו פשוט נקרא לו הנשיא נוט.
ליבריות. אז באו, ביי ביי באו דאי.
50 שקל קנס.
אני אפילו רשמתי את זה פה בדף, שאני לא אפספס את הנקודה הזאת.
חשוב.
חשוב מאוד.
בבולד.
כן. עכשיו, מה שזה אמר בפועל בנוגע להסכמי ז'נבה, זה שגם הממשלה שחתמה עליהם, וגם השלטון שחתם עליהם, כבר לא קיימים.
אז זה לא רלוונטי.
אז זה לא רלוונטי.
למי אכפת?
אנחנו לא הסכמנו עם השטות הזאת שכתבנו.
לא הסכמנו עם השטות הזאת.
לא היינו שם.
אז הנשיא דיאם בעצם יכל להגיד, תקשיבו, כל זה על אתם יודעים מה שלי. צריך להיכנס בקומוניסטים. זה לא בסדר שעדיין יש פה קומוניסטים.
כן, פויה.
תגרשו אותם.
שקצה.
אז הוא התחיל בעצם מערכה של רדיפה פוליטית עם עינויים, חטיפות, רציחות, כל הגוד סטאפ הזה.
כל מה ששמח.
כן, כל מה שאנחנו אוהבים בהיסטוריה.
והאמריקאים ראו את זה ואמרו, זה הבחור שלנו. איזה גבר.
That's our boy.
That's our boy.
זאת הברית אוהבים.
עכשיו, הסיבה שהאמריקאים אמרו את זה.
אני לא יודעת, כי הוא נאבק בקומוניסטים במלחמה קרה, והם לא אוהבים, עכשיו הם לא אוהבים בקומוניסטים.
אנחנו מדברים עכשיו על ה-CCC של המלחמה הקרה. לפני שהיה לנו בעצם את כל הקטע הזה של הרוסים ישמידו אותנו עם טילים גרעיניים, אנחנו נשמיד אותם, אבל איכשהו כולם בסדר עם זה, כן. בשנות ה-80. אנחנו היינו עכשיו כאילו במצב שאנשים בטוחים שמחר נגמר העולם. מעבר לזה שמחר נגמר העולם, האמריקאים והנשיא שלהם אייזנאואר, שהיה המפקד העליון של כוחות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, כלומר בחור טיפה למלחמתי.
טיפה.
טיפה ל...
קצת, יש לו היסטוריה.
קצת מיליטנטי.
טיפה.
יש לו תחביבים נחמדים.
הייתה לו תיאוריה. התיאוריה הייתה תיאוריית הדומינו. התיאוריה שלו הייתה שכפי שראינו, שסין נפלה לקומוניזם, ואז צפון קוריאה נפלה לקומוניזם, והנה עכשיו צפון וייטנאם נפלה לקומוניזם.
הולו, כל הצפונים האלה.
זה כמו קוביות דומינו. הקומוניזם מתפשט, ואם אנחנו לא נשים לזה סוף עכשיו בווייטנאם, אז כל מזרח אסיה טיפול לקומוניזם.
הולו.
תאילנד, לאוס, קמבודיה.
ברור.
אז חייבים לשים לזה סוף. אז בואו נתמוך ב-DM ולנקנק את הקומוניסטים.
ככה צריך. מה אכפת להם אם יש קומוניזם? כי קומוניזם זה לא כיף.
כן, עדן, אנשים לא אוהבים שמאל כלכלי.
ואנחנו אוהבים קפיטליזם, וקפיטליזם זה מערבי.
לא, אבל אם זה יצא כל כך רחוק, מה
אכפת? אבל היום זה רחוק, ואז זה מתקרב, ומתקרב. ומתקרב.
זו התיאוריה, זה בדיוק מה שהתיאוריה.
ומחר יש לך טילים גרעיניים סובייטיים בקובה. רמז רמז.
כן. כן.
איפה זה קובה?
מול חופי ארצות הברית.
דרום אמריקה.
עדיין רחוק.
לא, זה אפילו לא דרום אמריקה.
זה ממש מול מרכז אמריקה. זה ממש ממש מול חופי ארצות הברית. זה כאילו, עדן, התיאוריה, מה שהיא אומרת...
תאילנדים ילכו ויבנו עכשיו...
זה מה שאת חושבת, שתאילנדים לא ילכו ויבנו טילים גרעיניים. כן, קסניה.
האם זה כזה גרוע שיש טילים מול פלורידה?
בהתחשב בזה שהטילים יכולים לפגוע לא רק בפלורידה, אז זה קצת הציק לאמריקאים.
אתה יודעת איזה סלבריטי גר בפלורידה? אז אחרי שנברר את זה נדע כמה גרוע.
היינו בפלורידה,
ראינו...
לא ברור איך היא תארח אחרי טילים גרעיניים, אני לא בטוח שזה יותר גרוע.
הכי חשוב שלא יפגיעו בדיסנילנד. זו הסיבה היחידה להגיע לפלורידה.
יש פה כמה מבטים מודאגים עכשיו אחרי שדיברנו על דיסנילנד.
כן,
כן. פתאום אנחנו כאילו מתחילים להבין שזה יכול להיות משמעותי, הטילים הגרעיניים
נכון.
האלה
על פלורידה.
ומצד שני, כאילו לא יהיה לנו גם יותר פלורידה מן, ואז מה נעשה?
מה נעשה נכון. בלי
להפך, חדשות. פלורידה מן יהיה רדיו-אקטיבי. איזה כותרות יהיו לנו? פלורידה מן נושך תנין, עכשיו יש לו בעצמו לסת של תנין.
זה יידרדר נורא מהר, אבל למקום נהדר.
הפרק הזה מידרדר מרגע לרגע.
כן, ועדיין הגענו למעורבות האמריקאית בווייטנאם אפילו.
בינתיים הם רק עושים דברים מהיציאה.
כן.
תאילנדים לא כאלה מתפתחים.
אלה הם וייטנאמים, לא תאילנדים, יא גזענית.
מוחמד תאילנדים.
כל האסייתים האלה אותו.
זה מה שיפן ניסתה לעשות. לא הלך לה.
לא. בואו נמשיך,
בואו נמשיך. בואו נמשיך, כן. אז האמריקאים טענו שבווייטנאם יוכרע הגורל של כל דרום מזרח אסיה.
ברור, כן.
כן,
כן, כן.
תיאוריית הדומינו.
כן.
אז קצת קשה לשים אצבע על מתי בדיוק התחילה מלחמת אינדושינה השנייה, שידועה גם כמלחמת וייטנאם, אבל איפשהו ב-1955, הנשיא דיאם פשוט התחיל להרחיב את הקמפיין לחימה שלו בגרילות הקומוניסטיות באזורי הכפר, והצפון מצידו הגיע למסקנה שהוא צריך להתארגן.
כמובן,
כמלחמה. לתת מענה לזה, כמלחמה.
מלחמה.
אז הם לקחו את כל הפלגים של הלוחמי גרילה שהיו בדרום וייטנאם, ואמרו להם, תקשיבו, אתם עכשיו ארגון אחד, הארגון הזה נקרא וייט קונג, התנועה העממית לשחרור דרום וייטנאם.
תמיד יש שם את המילה שחרור.
כן, אנחנו פה לשחרר אתכם.
שחרור עממי ודמוקרטי, איך שהוא גם דמוקרטי.
ברור, חשוב, דמוקרטי, זה חשוב בקומוניזם.
כי עכשיו יש לנו בעצם את רפובליקת וייטנאם בדרום, ואת הרפובליקה הדמוקרטית של וייטנאם בצפון.
כמו הרפובליקה הדמוקרטית של צפון קוריאה.
נכון, כן, כן, כן.
מאוד.
One man, one vote. יש רק איש אחד שיש לו קול.
לא, עדן, צפון קוריאה לא דמוקרטית. יצא לנו פרק על צפון קוריאה, תשמעי אותו אחר כך.
היא מאוד דמוקרטית, כל עוד השם שלך נגמר בקים.
כן.
כן, בכל מקרה.
בכל מקרה, אז הצפון הקים את ארגון הוייט קונג, לא בתוך וייטנאם, אלא בתוך לאוס השכנה. למה? לאוס נמצאת ממערב לוייטנאם, יש להם גבול יבשתי מאוד מאוד ארוך, וכל האזור הזה של הגבול הוא הרים וג'ונגל.
אחלה אזור ללחימה.
והם טובים. הם יודעים להילחם שם.
להספקה. הם יכולים להוציא סבלים עם ציוד על הגב מהצפון, ללכת דרך לאוס ולהיכנס לדרום. ישר לתוך האזורים הכפריים.
ממש עצוב לי שהם כל הזמן צופים דברים על הגב.
תראי, את יכולה לשים דברים במסעית, אבל אז יכולים לפוצץ את המסעית.
כן. יותר נוח על הגב, זה גם אחלה כושר.
בדיוק.
נכון.
לגמרי.
ואנחנו קומוניסטים, אנחנו דוגלים בכוח העממי. מה יותר עממי מזה שכל העם עכשיו סוחב שיט על הגב שלו?
ליטרלי. אוקיי.
זה בעצם היה ההתחלה של ארגון הווייטקונג, והווייטקונג מיד פתח במערכה של חטיפות ורציחות בדרום וייטנאם, של פקידי ממשל, מורים, עובדים בבתי חולים, לא לגמרי ברור לי למה, אבל מפה לשם הם הרגו משהו כמו 1,700 אנשים, חטפו 2,000 נוספים, וזה ממש לא בא לדרום ולא בא לאמריקאים בטוב.
קצת.
והדרום בעצם הבינו שהשנה היא 1960 ושליש מהאוכלוסייה של דרום וייטנאם כבר חיה באזורים שהם תחת שליטה קומוניסטית.
לא טוב.
הם צריכים פה עזרה.
כן, קצת.
אגב, הקמפיין הזה קיבל את השם הכיפי של הדברת הבוגדים.
נהדר, נהדר.
אוקיי, אוקיי, הדברת הבוגדים.
אחלה קמפיין.
אחלה קמפיין.
אני בעד.
עכשיו, בתקופה הזאת דיאם, שהיה חלק מהמיעוט הקתולי בווייטנאם, שוב, הכל אשמת הצרפתים.
כמובן.
החליט שנורא בא לו גם לרדוף את הבודהיסטים, שהם הרוב, בכל מיני רדיפות דתיות, והיו...
כי הם לא נוצרים.
כי הם לא נוצרים.
כי הם לא נוצרים.
כן.
אז אחרי שהוא אסר עליהם להניף דגלים בודהיסטים באיזה חג, הם התחילו להפגין, אז הוא התחיל לראות בהם.
ככה מדכים מפגינים, מה, לא יודעת?
כן.
זאת הדרך.
מה שכמובן שיפר פלאים את היכולת שלו להילחם בקומוניסטים, זה שהעם שלו עצמו שונא אותו, והוא בעצם מצא את עצמו מדרדר פוליטית לרמת פופולריות שמתקרבת לזאת של הצרפתים בווייטנאם.
ואתה לא יודע את מי לסנוע, וזה מאוד מתסכל הקטע הזה.
המטרה היא לסנוע את כולם בסוף.
את כולם.
כולם השני.
אז הוא פנה לנשיא האמריקאי, שזה כבר לא אייזנאואר, זה ג'ון פיצג'רלד קנדי, על שם נמל התעופה בניו יורק.
נכון. זה הנמל התעופה בקודם.
כן, ברור.
ככה ההיסטוריה עובדת.
ואמר לו, תקשיב, אנחנו צריכים עזרה. הקומוניסטים פה עושים פה שמות. עזבו את זה שאני לא פופולרי, ואני בעצם דיקטטור אכזר ששולט בעם שלו באגרוף ברזל, אבל אני נגד הקומוניסטים.
כן, אז, וזה מה שחשוב.
זה מה שחשוב.
אז יש לי את זה וזה נחמד.
הם מתעסקים בעיקר.
אז כן. בואו תעזרו לי. וזה הציב בפני קנדי בעצם דילמה. מצד אחד, היו לו כל מיני יועצים שאמרו לו, תקשיב, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו בעצם ניכנס לווייטנאם כמו כוח קולוניאליסטי, כמו הצרפתים, לאותה מלחמת גרילה, אנחנו כנראה גם נדמם כמו הצרפתים בווייטנאם.
יפ.
זה לא...
הם לא טעו.
זה לא ירוויח לנו חברים שם.
לא.
מצד שני, תורת הדומינו, וקומוניזם, ובדיוק האמריקאים ניסו להפיל את השלטון של פידל קסטרו, בקובה, עם פלישה ימית שנכשלה כישלון חרוץ, אז קנדי צריך איזה ניצחון.
כן.
כי מתישהו בחירות.
מתישהו בחירות. אהה. תמיד מתישהו בחירות.
כי ככה דמוקרטיות עובדות אבאבי, תתרגזי.
נכון.
אז קנדי החליט להעצים את התמיכה האמריקאית בממשל של דיאם. מה זה להעצים? לשלוח עוד יועצים. כמה זה עוד יועצים? אם בתקופה של אייזנאואר היו 500 יועצים צבאיים אמריקאים בווייטנאם, ג'ון אף קנדי שלח 16,000.
יועצים.
יועצים צבאיים. עכשיו, ליועצים צבאיים שמייעצים לצבא, כשהם חמושים בשדה הקרב, ואם מישהו יורה עליהם, אז כמובן שהם יורים חזרה.
כן,
זו מילה יפה להגיד יועצים.
הם מייעצים.
כמה יועצים צריך כדי לדעת איך להילחם. משהו שחשוב לציין, לדעתי, לפחות, אם אנחנו כבר דיברנו קצת על קוריאה, שגם הקוריאנים שלחו חיילים לווייטנאם, בבקשת האמריקאים, והיו הרבה קוריאנים שנלחמו בווייטנאם, וכאילו הם קיבלו יחס נורא נורא מבזה שם. כאילו מצד האמריקאים דווקא, האמריקאים הסתכלו עליהם כזה כאספסוף ועיקרים, אתם פה כדי למות, משהו זה הבאנו אתכם.
אתם בשר תותחים, תודה.
לא רק הקוריאן, גם הפיליפינים.
כל מי שאפשר. תמותו, מה קרה?
באוסטרלים, אבל האוסטרלים לבנים, אז הם קיבלו יחס קצת יותר טוב.
כן, אבל כאילו...
הם דומים לנו, זה בסדר.
הדרום קוריאה והכאילו קרבה שלה כביכול לארצות הברית וכל מיני זה, אז כאילו הם כן נלחמו, אבל יש עוד איזשהו סרט שאני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל שגם דיבר על כאילו קוריאנים, על החיים שלהם במהלך מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, ודרום קוריאה וכל מה שקרה במהלך השנים, וגם כאילו ההגעה לווייטנאם ובעצם... שמתייחסים עליך בצורה הכי מבזה שרק אפשר, אבל אתה פה להילחם ותמות בכיף שלך. אוקיי,
זה. ככה זה עובד, זה היסטוריה.
כן.
כיף פה.
כיף פה.
אז הגענו למצב שבעצם האמריקאים שולחים לא מעט חיילים לאזורים שבהם כנראה יירו בהם. מה שאומר שזה רק עניין של זמן עד שיקרה משהו, שיאפשר לאמריקאים להגיד, או, תראו, הם יורים עלינו, הם תקפו אותנו, הם עשו את זה קודם. הם התחילו קודם. זה רק שאלה של זמן. אבל לפני שזה הספיק לקרות, דיאם, הנשיא, היה כל כך לא פופולרי, שהגנרלים שלו פשוט החליטו להרוג אותו.
אוקיי. קורה, קורה.
ב-1963.
קורה הרבה פעמים. קורה לטובים ביותר.
הייתה הפיכה צבאית בווייטנאם, שהגנרלים של צבא דרום וייטנאם, שכל התקופה הזאת עוד ניסה להילחם, בלי יותר מדי הצלחה, בגרילות הקומוניסטיות, פשוט הרגו את הנשיא.
כל הכבוד להם, מקסים.
והנשיא היה כל כך לא יוצלח, שהשגריר האמריקאי לווייטנאם ברך אותם על זה.
או, וואו. How bad can you be? וואו.
ובאופן אירוני, באותה שנה, גם צלף רצח את קנדי.
או.
זה הכל קונספירציה של אנשלת האה, קסני יכולה לאמת.
כן.
זה הכל קונספירציה של אנשלת האה. שתדעו שאנחנו היינו פה להגיד את זה ראשונות.
כשיצאו האנשלת האט, תדעו שאנחנו אמרנו את זה קודם.
ברור.
אז אנחנו עכשיו מינוס שני נשיאים, פלוס המון יציבות פוליטית, ויש לנו נשיא חדש בארצות הברית. הנשיא הוא לינדון בי ג'ונסון, הוא היה סגן הנשיא של קנדי, השביעו אותו באייר פורס 1, באותו היום של הרצח של קנדי, כשלידו עדיין עומדת אשתו של קנדי, מכוסה בדם. יש תמונה מאוד מאוד מעניינת של זה, אני מציע לכולם לחפש בגוגל.
איזה יופי.
ולינדון בי ג'ונסון...
אני בטוחה שזה הדבר שהיה הכי חשוב לאשת הנשיא באותו יום.
לדעת להיות... מי הנשיא הבא.
כן. כן, מקסי. אוקיי, אחלה. כן.
ו...
זה מאוד ערער אותי. אוקיי.
ג'ונסון, עד אותו הרגע בעצם לא היה יותר מדי מעורב בקבלת ההחלטות בנוגע למה שקרה בווייטנאם, אבל איך ששמו אותו בכיסא הגדול, הוא אמר, קומוניסטים זה לא טוב, אנחנו צריכים לעשות משהו. והפלא ופלא, לא הרבה זמן אחרי זה, ב-1964, היו תקריות במפרץ טונקין מול חופי וייטנאם, שבהם שתי אוניות מלחמה אמריקאיות, טענו שאוניות סירות תקיפה צפון וייטנאמיות, התקרבו אליהם כנראה במטרה לשגר טורפדואים, והן ירו לעברן והבריחו אותן. שני מקרים... בתחילת אוגוסט, בעשירי באוגוסט, הקונגרס האמריקאי, כתגובה על ההתגרות הזאת, העביר החלטה שנתנה לנשיא את הזכות להשתמש בכל האמצעים האפשריים, על מנת להגן על הכוחות האמריקאי בווייטנאם, ולהרתיע תוקפנות נוספת. ומסמכים שהסיווג שלהם פג ב-2005 של הסוכנות לביטחון לאומי האמריקאית, ה-NSA, חשפו את זה שכנראה התקרית השנייה מבין שתי התקריות האלה מעולם לא התרחשה.
אוקיי.
אז תבינו מזה מה שתבינו.
אנשלת האה, זה מה שאמרנו.
כן.
עכשיו, ג'ונסון לקח את כל הקטע הזה של כל האמצעים קשרים, די ברצינות, והתחיל קמפיין הפצצה אווירית מסיבי, של צפון וייטנאם ושל לאוס, שנזכיר כל החטא, כל החטא של לאוס,
זה שהם בגבול.
הם בגבול, הם מדינה שכנה.
זהו, כמו קוריאה.
הם מסכנים.
בגדול.
ובמערכת הפצצה האווירית הזאת, האמריקאים הטילו לאורך שנים כשני מיליון פצצות.
וואו.
על צפון וייטנאם ולאוס. לא שני מיליון טון של פצצות, שני מיליון פצצות.
מסכנים לאוס, הם סתם שם.
מצד אחד כן הם מסכנים, מצד שני מה שהאמריקאים עשו זה אמרו, טוב, הווייטנאמים עוברים איפשהו בג'ונגל הזה, אם נפיל שם מספיק פצצות כנראה נפגע במשהו. אז
כל הכבוד.
אז אל תכנסו לג'ונגל.
זהו, הלאוטים ישבו שם כאילו איפשהו מחוץ לג'ונגל ושמעו בום 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 מה לעזאזל קורה שם.
וואו, זה קוקים.
כן, זה כמו שלפני שידענו איפה המנהרות של החמאס, זה כזה, אנחנו פשוט נראה, אולי נפגע במשהו.
בסוף פגענו.
כן, כזה.
מספיק קצת
צורות. זה הגישה.
זה סטטיסטיקה.
לגמרי.
עכשיו, הוא לא רק הסתפק בקמפיין הפצצה אווירית, בגלל הכישלונות ההולכים והגוברים של הכוחות הדרום וייטנאמים במלחמה נגד הצפון, הוא החליט לשלוח חיילים. על אמת, לא יועצים.
חיילים, חיילים.
3,500 מרינס, נחתים אמריקאים, על אמת. ועם האוכל כמובן בא התיאבון, אז אם זה התחיל ב-3,500 נחתים, עד סוף השנה הזאת היו 200,000 חיילים אמריקאים בווייטנאם.
נהדר.
שרק בשביל לקבל קצת פרספקטיבה, 200,000 חיילים זה אותו סדר גודל של כוחות שרוסיה הקצתה לפלישה לאוקראינה.
וואו.
לא מזמן.
אה, נייס.
בקטנה.
לא הולך להם להיט, אבל.
לא הולך להם להיט, אבל האמריקאים לא כל כך.
לא.
אבל ספוילרים, ספוילרים, לא מדברים על זה עדיין. אם כבר בספוילרים עסקינן, אז תוך שנה המספר הזה כבר הוכפל ל-380,000.
וואו.
עד לסי ב-1968, של 530,000 חיילים אמריקאים בווייטנאם.
Jesus fucking Christ.
יותר מחצי מיליון.
וואו.
כדי להילחם עם עיקרים.
כן?
כן.
בגדול. נו, מה תעשי? שם הם בארצות הברית באותה תקופה. אין להם, לא מעניין אותם. הם צריכים קצת אקשן מהצד.
נהדר.
יאללה, וייטנאם.
עכשיו, אנחנו מסתכלים על המצב.
זה טיול אחרי צבא בעצם, או בזמן צבא.
טיול בזמן צבא.
טיול, כן. הם לא נהנו בטיול.
לא הרבה בטן גב. זה לא הווייטנאם שאת חושבת בטן גב.
זה לא טרקים בווייטנאם?
לא.
זה טרקים, אבל עם 40 קילו ציוד וכשיורים עלייך.
מסע קומטה.
בגדול.
אם את עם קומטה ולא עם קסדה, אז את לא תצאי מהמסע הזה.
למשל.
לא.
לא, עדן.
מקבלים את הקומטה בסוף.
כן, זה כל הפואנטה של המסע קומטה.
עדן לומדת צבא בינתיים.
כן.
לומדת פה טכניקות, איך אחר כך שהיא תתגייס. כן.
אני רק אספר שבמודיעין, בגלל שלכולם יש פטורים, אז המסע קומטה זה פשוט סיבוב מסביב לבסיס, ואז מקבלים קומטה והולכים לישון במזגן.
אלה ג'ובניקים. הם עושים מסע קומטה בסייבר, הם עוברים בין אתרים.
כן. יש לנו לפטופ HP, ופה יש לפטופ של אפל.
כיף חיים. כיף חיים, כיף חיים.
כן.
בכל מקרה.
אז יש לנו בעצם מצב שאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא כוחות. הווייטנאמים נלחמים פה עכשיו ברבק חצי מיליון חיילים אמריקאים, עם כל הארטילריה והטנקים והמטוסים,
כן.
ובאמת הצבא הכי מצויד והכי מתקדם בעולם. איך לעזאזל הם עושים את זה?
עם כנראה חניתות וחץ וקשת.
לא בדיוק.
מוקשים?
קרוב.
מוקשים.
כן השתמשו בהרבה מאוד מלכודות שהיו בעצם בור מלא חניתות מרוחות בצועה כדי שהפצעים יזדהמו.
איזה חברים על אמת. ומכוסה
כן. בעלים כדי שמישהו דורך על הבור ואז לא כיף לו.
מאוד ימי ביניים.
כן.
מאוד ימי ביניים אבל כל הכבוד להם על הנחישות.
והיצירתיות.
והיצירתיות.
עכשיו, זה לא מספיק כי אם מלכודות לא מנצחים במלחמה צריך אשכרה להילחם.
כן.
אז דזיאפ שהזכרנו אותו מוקדם יותר, כבר הספיק להפוך לשר ההגנה הצפון וייטנאמי, הגה הטקטיקה. הטקטיקה נקראת לתפוס אותם בחגורה.
אוקיי.
והיא אומרת משהו מאוד מאוד פשוט. אם אנחנו כמה מטרים ספורים מהאמריקאים, הם לא יכולים לקרוא עלינו ארטילריה או מפציצים, כי הם יפגעו בכוחות של עצמם. אז זה בעצם מה שהווייטנאמים
עשו. הוא היה בחור ממש חכם, הדיאפ הזה.
הוא גיבור לאומי. עבור וייטנאם המודרנית.
הוא היה ממש ממש חכם.
סבלה, הצפון ניצח.
כן, winter is coming.
כן.
אז הטקטיקה הזאת היא בעצם הייתה דרך להסב אבדות לאמריקאים. היה ברור שהצבא האמריקאי לא יושמד בווייטנאם. אבל הו צ'י מין עצמו אמר שאם אני הורג חייל אמריקאי אחד במחיר של 10 חיילים שלי, אבל האמריקאים הם אלה שבסוף נמאס להם להילחם, אז למרות שהאבדות שלי מאוד מאוד גבוהות, ניצחתי.
כן, אני את שלי עשיתי.
שזה דבר מאוד קומוניסטי לומר.
כן, זה ממש, זה ממש, כן, סטלין. בשר תותחים.
לחלוטין. אבל עובדה שזה עבד, כי ככל שהמלחמה התקדמה, המורל האמריקאי הלך וצנח. כן. האמריקאים גם היה להם מאוד מאוד קשה לכמת, מלשון כמות, את היכולת שלהם להתקדם במלחמה. Mm-hmm. כי מלחמות שהאמריקאים הכירו, מלחמת קוריאה, מלחמת העולם השנייה, יש לך קווים על המפה, כן. אנחנו פה, הם שם, אנחנו התקדמנו היום 10 קילומטר, הם איבדו 10 קילומטר, mm-hmm. הנה עשינו משהו. פה יש לך בעצם מלחמה נגד גרילות בכפרים ובג'ונגל, mm-hmm. נגד הצבא הסדיר הצפון וייטנאמי שהסתנן לתוך דרום וייטנאם, וגם נגד גרילות שהם פשוט בלבוש אזרחי, mm-hmm. ונטמעים באוכלוסייה האזרחית. אז איך את יודעת אם את מנצחת או לא?
אני גם חושבת באיזשהו שלב המורל שלהם ירד, כי החיילים האמריקאים היו באיזשהו שלב בקטע של למה לזזל אנחנו פה? מה המטרה של כל הדבר הזה? הרי אין איום בתכלס על ארצות הברית.
יש, קומוניזם.
קומוניזם.
אבל החייל הפשוט שלא נמצא בתכלס בארצות הברית, אלא...
אבל השטיפת מוח שאת מקבלת מהממשלה שלך.
כאילו לא יודעת, מבחינתי אני חושבת בתוך החייל הפשוט היה לו הרגשה של למה אני פה בג'ונגל סובל?
תראי, אבל זה מאוד דומה למה שאמרנו בפרק על יפן, על נגיד הקמיקזה. את עושה את זה כי את צריכה לעשות את זה? לא כי את מאמינה בזה. יש אנשים שכן, שטפו להם את המוח ואמרו, אוקיי, אני הולך להתאבד בשם הקיסר. והיו אנשים שאמרו, אוקיי, שמו אותי עכשיו להיות קמיקזה, אני לא רוצה לעשות את זה, יש לי משפחה, יש לי אימא, אני רוצה לפרנס אותה, אבל לכי תגידי להם לא.
כן, אבל זה שונה, כי אחד הדברים שמאוד חשובים לצבא זה שיהיה מורל, ואת נגיד רואה את זה מאוד עכשיו במלחמה, הכי רלוונטי במלחמה באוקראינה, שחלק גדול מהחיילים הרוסים אפילו לא ידעו מלכתחילה שהם באים למלחמה, אמרו להם תרגיל. רובם לא יודעים מה הם עושים. מצד שני, את מסתכלת על האוקראינים שבאים בסופר מורל ומוטיבציה, כן. אני מגן על האדמה שלי.
נכון. Mm-hmm.
אז זה די דומה.
זה סיפור די דומה. אבל לפני שנגיע לקריסה הטוטלית של המורל של הצבא האמריקאי, ספוילר ספוילר, נדבר על השיטה ששר ההגנה האמריקאי רוברט מקנמרה פיתח בשביל לדעת מי מנצח. הוא אמר, בואו נספור גופות.
הכי קל. שיטה נהדרת.
הביא את קונג מגייסים בחודש, נגיד, לא יודע. 2000 אנשים, ואנחנו באותו החודש הרגנו 5,000, אז זה מינוס 3,000, ואם נמשיך ככה, בסופו של דבר יגמרו להם האנשים, והנה תיהרנו את דרום וייטנאמי גרילות. יש כמה בעיות עם זה.
אוקיי.
בעיה הראשונה היא שנוטים קצת להגזים בספירת גופות. אם אנחנו עכשיו באנו למקום, והתחילו לירות עלינו, אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו לא יודעים מאיפה, התחלנו לירות חזרה, ואז קראנו לארטילריה. הארטילריה שיתחה את כל האזור. באנו אחרי שהארטילריה שיתחה את האזור, מצאנו 5 גופות, אמרנו, אוקיי, יש לנו פה 5 גופות, אבל לפי כמה שהראו אלינו, הם בטח היו איזה 30, והארטילריה הרגה את כולם, אז בואו נגיד שהרגנו 30.
ברור, כן, כן.
זאת אחלה שיטה.
הבעיה השנייה הייתה שכשנלחמים באויב שלא לובש מדים, איך יודעים מי האויב ומי לא?
מי החיילים ומי לא?
בדיוק. כלומר, ירינו עכשיו לתוך כפר, אחרי שירינו לתוך הכפר נכנסנו, מצאנו 60 גופות, 4 קלאצ'ים, הרגנו 60 וייט קונג. עכשיו, סטנלי קובריק...
כן, והילדים עם הכדורגל ליד, הם כנראה גם היו חלק מהמלחמה.
ברור.
הם היו תצפיתנים.
כן.
עכשיו, סטנלי קובריק אפילו הנציח את כל הפרסה הזאת בסצנה בסרט Full Metal Jacket, שבה רואים בעצם מסוק שטס מיד א' ליד ב' בווייטנאם, וכל הטיסה, המקלואן בדלת, פשוט יורה לתוך כפרים. מרסס אותם באופן חופשי. ואז בשביל להסביר את המעשים שלו, הוא פונה לאחרים במסוק ואומר, כל מי שבורח כשאנחנו מתקרבים הוא וייט קונג. כל מי שעומד במקום הוא וייט קונג ממושמע.
אין הסבר אחר. אני אוהבת כמה הם היו...
היגיון, היגיון בריא.
הם היו מאוד הומנים במלחמה הזאת.
כולם,
זה הכל הומניות.
עכשיו, באופן מאוד מאוד לא מפתיע, זה הוסיף את האמריקאים לרשימה של אנשים שהווייטנאמים שונאים. ודחף אותם די מהר לראש הרשימה.
כן.
שזה די מתנגש עם המטרה, לפחות על הנייר, של הממשל האמריקאי, שהייתה בעצם לזכות באהבתם של הווייטנאמים.
ברור.
כדי שהם יפסיקו לתמוך בקומוניסטים ובגרילה.
כן, כן. ברור.
ספוילר.
זה לא עבד.
לא. עכשיו, גם הזוועות האלה, וגם העובדה שיש לנו בעצם את המלחמה הראשונה בהיסטוריה האמריקאית, שבה האמריקאים רואים את המלחמה כל ערב בסלון על גבי מרקע הטלוויזיה שלהם, שזה משהו שלא היה לא בקוריאה ולא במלחמת העולם השנייה, ובעצם לא אפשר לממשל האמריקאי לשלוט בנרטיב. Mm-hmm. כי אם אנחנו מדברים עכשיו על למשל מלחמת העולם השנייה, ומישהו רוצה לראות בעיניים את המלחמה,
הוא צריך ללכת לקולנוע.
הוא צריך ללכת לקולנוע, ויש את המשרד הממשלתי שמפיק את הסרטים, והוא כן. דואג בדיוק מה מראים שם, בוא. ואין לכם עכשיו כל מיני כתבים עצמאיים שנוסעים לווייטנאם, ואז
ומצלמים
משדרים, ומצלמים ומשדרים. כן. והציבור האמריקאי בבית התחיל באמת לתהות, למה החיילים שלהם נמצאים בווייטנאם והורגים וייטנאמים? וזה,
למה אנחנו שם בכלל?
זה כן. בעצם הוביל לעלייה המטורפת שהייתה בשנות ה-60, לפופולריות של כל מיני תרבויות נגד, כמו ההיפים.
כן.
בלי וייטנאם כנראה שלא היו היפים כמו שאנחנו מכירים אותם כיום.
כל
ה-peace and love. כל ה-peace and love. עכשיו, 500,000 אנשים בווייטנאם זה משהו שאי אפשר להתמיד בו כשמסתמכים רק על מתנדבים. אז האמריקאים הכניסו גם גיוס חובה. שהיה כמובן צעד מאוד מאוד פופולרי, כולם שמחו ללכת.
כולנו אוהבים גיוס חובה.
במיוחד אחרי שנים של זוועות על מרקע הטלוויזיה, והנה הרגנו מלא מלא קומוניסטים, הם עוד שנייה מפסידים, רק שלא.
רק שלא, ובואו תצטרפו אלינו.
להרוג עוד
ביום ספורט הזה, אנחנו נהנים ביום ספורט הזה.
אנחנו באים משחקים בג'ונגל.
כן.
עכשיו, הגיוס חובה שלהם, בגלל שהם לא היו צריכים עכשיו את כל האוכלוסייה הצעירה של ארצות הברית, כי זה המון אנשים, אז מה שהם עשו זה, הם עשו סוג של הגרלות. הם היו בתקופות מסוימות מגרילים יום מסוים בשנה, וכל מי שזה תאריך היום הולדת שלו, והוא חלק מאוכלוסיית הגיוס חובה, צריך לקום ולהתגייס.
מדהים,
לגיטימי.
אז לא רק שהיה את כל הגיוס חובה, זה גם היה אלמנט ענק של אי ודאות של מי מתגייס, ומי לא.
מי פול בהגרלה.
וכמובן
ש... משחקי הרב. I volunteer as tribute.
זה ממש משחקי הרב.
וכמובן שמי שהיו לו כסף או קשרים,
יכל
להמתיק את רוע הגזרה, כמו שהשיר הקלאסי הולך. It ain't me, I'm no fortunate son.
כיף.
זה הוביל בעצם למצב שבו הרבה מאוד אנשים מפורסמים, אנשים שהיה להם פרופיל תקשורתי מאוד מאוד גבוה, כמו מוחמד עלי, סירבו ללכת לווייטנאם. והיו עריקים בכמויות חסרות תקדים בהיסטוריה האמריקאית. ועם ההתמוטטות של המורל האמריקאי, היו לא רק עריקים, היו גם חיילים שסירבו לצאת לפטרולים, פלוגות שלמות שסירבו להצטרף לקרבות, ואפילו כמה מקרים בודדים של חיילים שרצחו את הקצינים והנגדים שלהם כדי להימנע מלחימה.
זה הכי כאילו fuck this shit I'm out.
כן, כי כאילו, את לא מבינה למה את שם, את לא מבינה למה מגייסים אותך, ווואלה לא בא לך למות.
לא, כאילו לא מתאים לי.
זה לא הדור של ילדי האימו, לא בא להם למות.
לא רק זה, גם במרוצת השנים התחילו להיחשף כל מיני טיוחים ממשלתיים לטווחים אמריקאים שבוצעו בווייטנאם. וזה בעצם עוד יותר העצים את הספק שכבר התחיל לבצבץ בליבו של הציבור האמריקאי, בנוגע לכל מה שהממשלה אומרת, כי אם הם משקרים לגבי זה, אז...
כן, לגבי מה עוד הם משקרים. טם טם טם.
ואז אנחנו היום באנשלת האב האילומינטי.
יש אנשלת האב האילומינטי.
אני לא אמרתי שלא, אני אומרת שעכשיו אנחנו יודעים עליהם, פעם לא ידעו, זה לא היה.
בסדר.
עכשיו, בעקבות ההתמוטטות הזאת של המורל האמריקאי, הנשיא ניקסון, אמרתי שנגיע אליו.
איך אנחנו אוהבים את ניקסון?
איך אנחנו אוהבים את ניקסון? I am not a crook, אמר הנשיא שנפל על שחיתות. הנשיא ניקסון פתח ב-1969 במדיניות של וייטנמיזציה של הלחימה בווייטנאם. מה זה אומר?
זה נשמע כאילו הוא החליט להפוך את כולם לווייטנאמים.
לא, הוא החליט שהווייטנאמים הם אלה שילחמו. אם עד עכשיו... נגד הווייטנאמים. אם עד עכשיו בעצם היו לנו את הכוחות האמריקאים שבאו לעזור לדרום, והלכה למעשה אמרו לצבא דרום וייטנאם, תקשיבו, אתם ילדי קקות, אתם לא יודעים מה אתם עושים, שבו בשקט, אנחנו נלחם, עכשיו יש לנו היפוך טוטלי של המגמה הזאת.
כאילו רגע, הוא החליט לגייס וייטנאמים שילחמו איתו.
תמיד היו וייטנאמים. תמיד היה את הצבא של הרפובליקה של דרום וייטנאם שנלחמו, הם פשוט היו גרועים, המורל שלהם היה נמוך. הם לא רצו להילחם עבור...
לא היה להם את המוטיבציה של הצפון.
אוקיי, סבבה.
לא רק שלא היה להם את המוטיבציה, גם לא היה להם את הכמויות ואת הציוד. אם המורל האמריקאי ב-69 היה בשפל, המורל של הדרום כבר ב-56 היה בשפל. אז המדיניות וייטנמיזציה הזאת בעצם הייתה ההתחלה של הסוף. היה ברור שעם נסיגה אמריקאית מווייטנאם, הדרום לא, הדרום אבוד. ולצפון זה היה ברור, והצפון המשיך כל הזמן בלחץ צבאי מסיבי. המדיניות הזאת גם הגיעה בעקבות הניפוץ הסופי של האשליה שהייתה בקרב חלק מהממשל האמריקאי של האפשרות של ניצחון אמריקאי. האמריקאים הרי כל הזמן הזה ספרו עבדות צפון וייטנמיות אדירות. הם אמרו, אוקיי, אולי אנחנו לא רואים את זה, אבל הם מדממים שם כמו חזיר שחוט. הם אוטוטו מתמוטטים.
אוטוטו הם נכנעים, ואנחנו מנצחים וכיף לנו.
כל זה התנפץ ב-69, בחג שנקרא ט', שבו באופן היסטורי כל שנה הייתה סוג של הפסקת אש, לא רשמית, כדי שאנשים יוכלו לחגוג את החג. ב-69 הצפון פתח במלחמה, לא במלחמה, במתקפה צבאית, מסיבית, בכל החזיתות, עם טנקים וארטילריה.
עשו להם כיפור.
עשו להם יום כיפור, אבל זה יום כיפור כשאת כבר כביכול 4 שנים לתוך מלחמה, שהנה לצפון לא נשאר כבר שום דבר.
הנה מפסידים, עוד דקה, עוד קצת הם
עוד
שם.
עוד קצת הם שם, ואז פתאום הם מעלים מתקפה שהאמריקאים לא ראו כמוה כבר שנים. וזה בעצם מבהיר לאמריקאים שהנה, הדפנו את המתקפה, ושוב הצפון ספג אבדות, אבל הם לא מבטרים. הם לא נכנעים, הם רוצים להילחם. מה לעזאזל אנחנו עושים כאן?
וואו.
אוקיי, אוקיי.
תענוג למנוע
ששת. ממש, אבל כיף חיים. יום ספורט.
וגם בבית בארצות הברית האמריקאים ראו את המתקפה הזאת,
כי הכל בחדשות,
והצפון תוקף עמדות אמריקאיות. זה לא האמריקאים שולחים איזה פטרול לג'ונגל ואומרים לכתבים, תקשיבו, אתם תשבו פה בבסיס, אנחנו נחזור נספר לכם מה היה. הכתבים שיושבים בבסיסים האמריקאים רואים את הצפון מגיע אליהם. הווייטנאמים על הגדרות
באים באוטובוסים.
הדרום, הצפון מביא אותם באוטובוסים?
כן. לא תגידי להם.
לא, חס וחלילה.
אם הם רוצים, הם יבואו באוטובוסים.
או בקרקרות.
או ברגל.
או על חמורים. או עם דברים על הגב.
כן.
אז האמריקאים התחילו להתקפל.
כן.
ועד 73 הם כבר התקפלו לחלוטין. שזה נשמע כמו הרבה זמן, מ-69 עד 73. אבל האמריקאים איכשהו עדיין לא ויתרו לחלוטין על וייטנאם. היו אפילו בחירות ב-72 שבהם מול ניקסון התמודד מועמד שהמצע שלו היה יציאה מיידית ומהירה מווייטנאם.
אוקיי.
מתקפה מחודשת של הצפון על הדרום וקריסה של צבא דרום וייטנאם גרמו לציבור האמריקאי להצביע בעד ניקסון, שאמר עוד לא, עוד לא, עוד לא, אנחנו חייבים לצאת בהדרגה שכל הסיפור הזה לא יהיה אבוד.
יופי.
ספוילר, הסיפור הזה היה אבוד. וב-73 בעצם הצבא האמריקאי התקפל, הלך הביתה. בינואר 73 הייתה עוד ועידה בפריז, בין הצפון לדרום.
בפריז מכל המקומות.
בפריז, כן.
הם אשמים בהכל, אבל בואו נסיים את זה שם.
כן.
יש מצב שהם רצו שבהודאי יצא שנייה מהמועדון לילה, יחזור להם לשלום ויחזור.
זה כזה, what did I miss?
אתם מנצחים, נכון? לא פספסתי משהו חשוב.
הוא חי שם, לנצח. שאלה
מצוינת.
הרבה מאוד שנים, הוא חוגג.
It's a party.
ובוועידה הזאת בפריז בעצם הוחלט על הפסקת אש בין הצפון לדרום, יציאה של האמריקאים, ושהמצב בעצם יהיה לפי ההסכמים של 54. יש צפון קומוניסטי, יש דרום קפיטליסטי, והכל יהיה בסדר.
כמו שהיה בסדר עד עכשיו.
כמו שהיה בסדר עד עכשיו. עכשיו ניקסון, שעדיין היה נשיא, אנחנו בדיוק לפני ווטרגייט, הוא איים שכמובן אם הצפון יפר את הסכמי הפסקת האש, הצבא האמריקאי יחזור מיד לווייטנאם ויראה להם מה זה. הקונגרס האמריקאי כל כך סלד מהמלחמה, כמו גם הציבור האמריקאי, שהם העבירו תיקון לתקציב של משרד הביטחון האמריקאי לאותה שנה, שאסר על העברת כוחות לווייטנאם ללא הסכמה מפורשת של הקונגרס. כלומר, הם הבינו את הטריק שהיה בתקופה של אייזנאואר וקנדי, של מלחמה ללא הכרזת מלחמה, ושל מעורבות של 500,000 אמריקאים כנגד מדינה שבעצם אנחנו לא במצב פורמלי של מלחמה נגדה, והם אמרו לא עוד. אם אתה הולך להזיז אפילו חייל אמריקאי אחד, זה דורש הסכמה של הקונגרס, כמו שהחוקה האמריקאית מחייבת בנוגע להכרזת מלחמה. מה שכמובן הרג לחלוטין את כל רעיון של מעורבות אמריקאית מחודשת במלחמה.
וטוב שכך.
וטוב שכך, כי באופן לא מפתיע, תוך פחות משנה המלחמה המשיכה. רק שהפעם זה היה רק הצפון מול רק הדרום, בלי תמיכה אמריקאית.
שהאסייתים האלה יריבו ביניהם.
שהאסייתים האלה יריבו ביניהם.
וימצאו איזושהי תשובה אחר.
ותפתרו את זה.
כן, תגיעו למסקנת, תעדכנו אותנו איך זה נסגר.
אז אני אגיד איך זה נסגר. תוך שנה, ב-1975, הצפון כבש את עיר הבירה של הדרום, סייגון, ושינה את השם שלה להוצ'ימין סיטי. על שם אותו לוחם גרילה שלחם ביפנים, והיה לימים הנשיא הראשון של צפון וייטנאם.
כל הכבוד לו.
ו... אז רגע, מה עכשיו יש לנו בווייטנאם?
את צפון וייטנאם.
עכשיו צפון וייטנאם גם בדרום.
אם את תסתכלי על הדגל של וייטנאם, יש לך דגל אדום עם כוכב צהוב באמצע. אם זה לא נשמע קומוניסטי...
לא זה לא. אתה לא תגיד לי, זה לא קומוניסטי.
חס וחליל. האמת, וייטנאם המודרנית היא כבר לא כל כך קומוניסטית, אבל...
זה כבר לא באופנה. כאילו חוץ מבצפון קוריאה זה כבר לא באופנה.
אפילו הסינים כבר לא קומוניסטים.
כן, זה לא אופנתי כבר.
כאילו היה לנו את ברית המועצות.
כאילו הם טוענים שכן, אבל הם לא.
היה, ונפל.
היה, ונפל. הסינים מאז שנות ה-90 מתנפלים על קפיטליזם כמו חזיר במזנון.
אבל קפיטליזם לאומני.
קפיטליזם לאומני.
כן, זה קפיטליזם שבו כולם יכולים להתעשר ולעשות מלא כסף, והנה יש לנו מלא מיליארדרים, אבל חסר להם שהם יגידו משהו נגד הממשלה, כי אנחנו יכולים לקחת את כל מה שיש להם.
בדיוק. קפיטליזם לאומני.
כפרי.
כן, כן.
יום ספורט. יש לנו צפון וייטנאם בדרום.
אז יש לנו את צפון וייטנאם בדרום. סוף סוף, 1975, 20 שנה של מלחמה.
וואו.
יש לנו 60 אלף אמריקאים הרוגים.
מדהים. שלא לדבר על כמה נכים.
כן. 300 אלף פצועים.
וואו.
יש לנו בין 1.3 ל-3.4 מיליון מתים בסך הכל. רובם הגדול וייטנאמים. רובם הגדול אזרחים.
מדהים.
ויש לנו עכשיו בעצם סיפור של שתי מדינות שהתחילו את המלחמה הזאת בצורה אחת וסיימו אותה בצורה אחרת לגמרי. הראשונה היא כמובן וייטנאם, שעד היום אפשר לטייל בה ולראות את הצלקות של המלחמה הזאת. לא רק בנוף כל מיני מטוסים וטנקים נטושים, אלא גם אנשים שעד היום סובלים מנכויות, או אפילו ממומים מולדים בגלל כל מיני אמצעים כימיים שהאמריקאים השתמשו בהם בשביל לנסות לפנות את הג'ונגל, על מנת שהם יוכלו להילחם יותר בקלות. ויש לנו את ארצות הברית שהתחילה את המלחמה הזאת כאומה שבה האמריקאי ממוצע ברחוב מאמין לממשלה שלו, וסיימה אותה כאומה שבה אם אין לך תיאוריות קונספירציה אתה כנראה משוגע.
כן.
מה זאת אומרת? כאילו, תחשבי על זה שזה מצחיק לחשוב שהאמריקאים כזה, כן, כל מה שהשלטון אומר זה נכון, ועכשיו יש להם QAnon.
כן, קסניה.
שרק רציתי להגיד שהאמריקאים, כשהם גייסו את החצי מיליון החיילים שלהם, באיזשהו שלב הם עברו, הם גייסו אנשים לבנים, ואז הם התחילו לגייס אפרו-אמריקאים, ובתקופה ההיא, לאפרו-אמריקאים לא היו זכויות זהות כמו לאנשים הלבנים.
כן.
אז לא בדיוק שאלו אותם, פשוט אמרו להם, אתם מתגייסים למלחמה.
כן.
וזה כאילו נראה מגוחך מה... עכשיו כשמסתכלים על זה, כי זה היה כזה, רגע, אין לנו חיילים לגייס, מה אנחנו נעשה? נגייס את, כאילו, כל מי שאנחנו יכולים להכריח לגייס. כאילו, כמה, אני לא יודעת אם זה היה רק אנשים אפרו-אמריקאים, אבל אני חושבת שהם גייסו כל מי שהם יכולים.
כן.
צריך להחזיק צבא של חצי מיליון על הרגליים במדינה זרה.
כל מי שאפשר.
כל מי שאפשר, כל מי ששונא אותנו, כל מי שאין לו זכויות, אתם הולכים עכשיו להילחם את ארצות הברית, בהצלחה.
ממש.
יחלתי לחייל בהצלחה בהמשך דרכו.
ליטרלי.
אנחנו גם מדברים על התקופה של תנועת הפנתרים השחורים בארצות הברית. שהם אחת הטקטיקות שהממשלה האמריקאית השתמש בה כדי לפרק את התנועה הזאת, או לפחות לנסות.
לגייס אותם?
היה לגייס אותם. אם אתה פה בארצות הברית עושה בעיות, בבקשה, לך לווייטנאם, נראה כמה בעיות תעשה שם.
כן, לך תעשה בעיות.
שזה, אגב, נהדר למורל של הצבא, שלוקחים אנשים שלא רוצים להיות שם, ושולחים אותם להילחם.
מה זאת אומרת?
ואז נורא מופתעים כשרימונים מתגלגלים לאוהלים של קצינים.
מה זה בטעות? זה סליפט. כן. נפל והתגלגל.
זה לא בכוונה.
אופס, סליחה, המפקד.
התכננתי לזרוק את זה, אבל התבלבלתי בין הנצרה לרימון ובכיוונים, והרוח הפריע לי.
כן, אבל אתה עובד מטבח, למה אתה זורק רימונים בכלל? רימונים זה אוכל.
כן.
זה פרי.
אבל יש לנו עכשיו תינוקות חצי אמריקאים, חצי וייטנאמים.
או, true love.
כן. מי לאב יו לונג טיים.
קצור היה שמח. והמסקנה העיקרית שלי מכל השלושה פרקים האחרונים, אפשר שהעולם המערבי יפסיק להתערב באסיה?
חכי, את רוצה
נעשה... תנו להם לבד.
את רוצה נעשה פרק...
אפשר שהאסייתים יפסיקו להרוג אחד את השני?
למשל. אבל אני חושבת שאנחנו בהמשך לכל היום ספורט הזה, אפשר לעשות גם פרק על המהפכה באיראן. אם אנחנו כבר בהתערבות אמריקאית...
וואי וואי
של
וואי.
כל מיני דברים, אפשר לעשות פרק על המהפכה באיראן.
תראי.
מלא אנשים לא יודעים שהאמריקאים אשמים בזה גם.
האמריקאים אשמים ביותר מידי דברים.
הבריטים.
או הצרפתים?
גם הצרפתים. גם הצרפתים.
עכשיו הצרפתים אשמים בהכל. לא, אבל אני חושב שבעיקרון, בעיקרון, הבריטים הם גם אמריקאים, כי הם הגיעו משם. אז בעיקרון, תיאורטית, כל האמריקאים הם בעצם בריטים, והם כולם אשמים בהכל.
לא, הם לא, הם גם הולנדים ואירים.
בזה שאמרת שהבריטים הם בעצם אמריקאים, העלבת את שניהם.
כן.
זה חלק מהכוונה שלי.
באת להיות אופנסיב היום, את רוצה שיבטלו אותנו. גם הבריטים, גם האמריקאים.
רגע, יבטלו גם אותי, אני רק אורח פה.
יבטלו גם אותך.
שיט.
כי אתה משתתף, אתה תורם.
אני גם מסגביר.
אנחנו באנו להתבטל.
מישהו יבטל אותנו כל כך. אנחנו כל פעם בודקות את הגבול. אנחנו בודקות כמה אפשר למתוח את הגומי עד שהוא יקרה.
אנחנו היסטוריות.
סורי, ההיסטוריה לצערנו הרב היא לא פוליטיקלי קורקט בהרבה דברים.
היסטוריה וזה לכאורה. אז בי, לפני 5 שנים לא הכל היה פוליטיקלי קורקט. אנחנו מדברות על היסטוריה של הרבה לפני.
היום לא הכל פוליטיקלי קורקט.
תלוי את מי שואלים.
אבל לא, ההיסטוריה היא דבר נורא 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 מעניין, ואנחנו מאוד מנסים לא לשפוט סטנדרטים של אנשים בפעם, נגיד איזה מיליון פעם, אלא אם כן.
אלא אם כן. הם צרפתים, אז הם אשמים בהכל.
כן, בדיוק, בין היתר, אבל אלא אם כן, אז מבצעים טבח ודברים כאלה, אנחנו נשפוט את זה.
נפלם על כפרים זה קשה, לא?
תראה. היפנים עשו אחלה טבח. הגרמנים אפשר לומר שעשו אחלה טבח, הלך להם טוב. עד שהפסיק ללכת להם טוב.
עד שהפסיק ללכת להם טוב.
הבריטים. בואו לא נשכח את זה שהם היו מוצאים להורג אנשים ברודו, על ידי זה שהם היו קושרים אותם לתותחים ואז יורים.
כן.
שמח.
כן, נו, למדנו את זה גם בתואר. את לא זוכרת את היום ספורט הזה?
אני לא זוכרת הודו. אני הדחקתי את כל הודו. שמח. בקיצור, אחלה היסטוריה. וייטנאם היה, לא ידעתי שזה 20 שנה, זה מאוד נחמד.
כן, זה גם, ישבנו פה כזה.
השאלה היא בעצם מאיפה את סופרת, כי אם את סופרת מהמאבק מול הצרפתים, זה יותר קרוב ל-100.
תראה.
מלחמת אינדושינה שנייה הייתה 20 שנה. הייתה גם ראשונה.
וואו.
בקיצור, מסכנים הווייטנאמים.
מאוד.
כן.
שמישהו ייתן להם מנוח, טוב, הם נחים עכשיו.
מישהו ייתן להם חיבוק.
תראו לי על הבובה איפה
ארצות הברית נגעה בך.
שם שם ליד יפן ושם שם ליד צרפת.
בדיוק שם, אלה הנקודות הכואבות.
האמת, היחידים שחפים מפשע בכל הסיפור הזה, באופן מפתיע, זה הבריטים.
הפעם
זה לא הבריטים.
הפעם זה לא הבריטים. מצאנו משהו חיובי.
בכל הפרק הזה. אבל הבריטים היו אשמים בדברים אחרים, אז יש להם את זה וזה נחמד.
כולם מוזמנים למוזיאון הבריטי שמכיל כל דבר מכל העולם חוץ מבריטניה.
תכלס, כן.
כן, זה גם מצחיק אותי תמיד שבריטניה אין לה יום עצמאות. כי לכולם יש יום עצמאות ממנה.
בריטניה יש סיבה ליום עצמאות.
בדיוק.
אין לה יום עצמאות, היא לא צריכה.
אז היא יכולה לקחת קרדיט על זה, תראו כמה חגים ארגנו לכם. כמה חגים
הבאנו לכולם. איזה יום חופש ועל האש קיבלת מי.
כן, כאילו כל הכבוד לבריטים, ארגנו חגים לכולם.
יפה מצילה.
חיילים בריטים שברו את הגולגולת של סבא רבא שלי.
אוי אוי אוי, אוי, that went dark.
כן.
אז לך גם יש יום עצמאות פרטי?
כן.
יפה. קורה עוד חג.
את מבינה, יואב בא לתפוס עלינו תחת שהקרובי משפחה שלו פה עוד מתקופת היישוב, ורק אנחנו פה כולנו עולים חדשים.
בקיצור,
תהיו חזקים.
כן. כבוד שנהנתם מהמרתוני מלחמות שלנו.
תודה ליואב. סביב יום
השואה.
בבקשה, שמחתי.
תודה רבה.
אבל לא, עכשיו יצא לנו רק כמה 3 פרקים, והבטחנו 4, אז בקיצור, פרק הבא אני עושה לכם על המהפכה באיראן.
בבקשה, יהיה שמח.
שם לא היו זוועות בכלל.
בכלל. היה שמח, היה שמח. לא כי לאון ממש ממש טוב בכל מה שקשור באיראן, והוא יודע פרסי.
תעשי את העניינים שלך. אני, פרק הבא, אני לא עושה תחקיר. לא. אני בחופש.
אז אולי אני אעשה על המהפכה באיראן, או שבאמת אני אשכנע את לאון לבוא לעשות לנו על המהפכה באיראן, אם אנחנו כבר במלחמות ודברים כאלה בחודש יום השואה.
אי אפשר פודקאסט היסטורי במלחמות.
זה נכון.
האמת שהתחמקנו מזה שנה וחצי.
כן.
כמעט ולא דיברנו מלחמות, לא באמת מלחמות.
לא באמת מלחמות.
זה קצת מלחמות מודרניות.
כן.
יחסית. לא יקרים מבחינת בקשת של הפעם. כאילו גם קצת יקרים של הפעם.
יקרים של הפעם שניצחו את צבא ארצות הברית. כל הכבוד להם, צריך להרים להם. במקום זה אנחנו מזרחים.
עם קלאצ'ים ומיגים, אבל כן.
ועל הגב.
ועל הגב.
והג'ונגל.
כן, הג'ונגל.
נכון, מקווה שנהנתם.
כן, שיהיה לכם כיף. שוב תודה ליואב, תודה לקסניה.
תמותו.
כזה. כי מלחמות. וזהו.
ביי.
ביי.